רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אלן, זה יובל. מדי שנה רשת עושים היסטוריה עורכת סקר גדול בקרב המאזינים והמאזינות שלה. אנחנו רוצים ללמוד יותר על העדפות שלכם, לשמוע את ההצעות שלכם ואת הרעיונות שלכם. אנחנו רוצים לדעת מה אהבתם יותר ומה פחות ומה תרצו לשמוע מאיתנו בשנה הבאה. זה כלי חשוב לא רק עבור הרשת, אלא גם עבורי. אז אם יש לכם כמה דקות, אני ממש אשמח אם תוכלו להיכנס לאתר האינטרנט של רשת עושים היסטוריה, תלחצו על הבאנר שבראש העמוד ומלאו את הסקר. בסופו גם מחכה הפתעה קטנה למי שימלא אותו. הנה שלוש אותיות שיפרידו בין מאזינים ומאזינות, הייתי אומר, בני 35 ומטה, לבין אלו מבוגרים יותר. מוכנים? IRC. אולי אני אוסיף עוד אחת, M. M-IRC. IRC הייתה מערכת שבאמצעותה ניתן היה לצ'וטט באינטרנט של אמצע שנות ה-90, ו-M-IRC, שבעברית ניתן לה שם החיבה מירק, הייתה תוכנת הקליינט הכי פופולרית שהתחברה למערכת הזו. MIRC פותחה על ידי מפתח בריטי בסוף 1994, והגרסה הראשונה שלה שוחררה בראשית 1995, כלומר לפני, כמה זה יוצא? 28 שנה. שיאללה. קצת קונטקסט לתקופה. כדי להתחבר לאינטרנט, היית צריך להיות סטודנט באוניברסיטה, או לשלם לספקיות האינטרנט הראשונות, דוגמת נטוויז'ן או אינטרנט זהב, ורוחב הפס היה כל כך צר, שהדבר היחיד שעבר באמצעותו, יחסית במהירות, היה טקסט. IRC הייתה מערכת צ'אט טקסטואלית, גלובלית, חופשית וחינמית, שאליה יכולת להתחבר מכל העולם. אחרי שהתחברת, הצגת את רשימת החדרים הפעילים, נכנסת לחדר ספציפי, בחרת כינוי ו... וזהו. יכולת להתכתב עם אנשים אחרים בזמן אמת, או בחדר ציבורי, שבו כולם רואים מה כולם כותבים, או בחדר פרטי, שיצרת עבורך ועבור משתמש אחר. היום זה נשמע ילדותי, נאיבי ובנאלי, אבל באותה התקופה זה היה עוצר נשימה. בגלל שכולם התחברו למערכת באמצעות כינויים, אף אחד לא ידע מי מסתתר מאחורי הכינוי, ולכן המשתמשים שיחקו עם הזהות שלהם. גברים הציגו את עצמם כנשים, ילדים הציגו את עצמם כמבוגרים, נכים הציגו את עצמם כאתלטים, מובטלים הפכו לטייסים מנוסים. באותה התקופה החיבור לאינטרנט נעשה באמצעות מודם ביתי, והתשלום נקבע על פי פעימות מונה, כלומר לפי דקה. ואם אני לא טועה, בזק החליטה לגבות מהצרכנים רק פעימת מונה אחת, כל עוד התחברת לאינטרנט בין 2 בלילה ל-6 בבוקר. זה כמובן גרם לכך שבאמצע שנות ה-90, תקופה שבה הייתי סטודנט דלפון לתואר ראשון ואחר כך לתואר שני, שעות הפעילות העיקריות שלי היו בין 2 בלילה ל-6 בבוקר. ומה עשיתי בהן? נכנסתי ל-IRC. מה משך אותי לתוך המקום הזה? מה לא? קודם כל הייתה תחושה שבבת אחת העולם מתכווץ. בבת אחת יכולת ליצור קשר עם כל מי שרצית ולקבל ממנו תשובה מיידית, בזמן אמת. זה לא היה פורום שהיית שואל שאלה ואז מחכה שמישהו יועיל בטובו לספק תשובה. לא, זה היה בזמן אמת, וכל העולם היה שם. כמובן שזה לא נכון, מעטים התחברו ל-IRC, אבל זו הייתה התחושה. מעבר לזה, באופן מוזר, אבל מאוד מרגש, בחדרים האלו נוצרה קהילה, ואני, כסטודנט לסוציולוגיה, הייתי מאופנה. סוציולוגים יודעים להגדיר, פחות או יותר, מהי קהילה, איך היא נוצרת, מה המאפיינים שלה, אבל האם יכולה להיווצר קהילה שבה אנשים לא נפגשים פנים אל פנים, שבה הם לא באמת יודעים עם מי הם מדברים, קהילה שלא מבוססת על אותו מרחב פיזי? כמעט ולא היה לזה תקדים. עכשיו, זה קורה לי לפעמים. זה קורה לי לפעמים שטכנולוגיה מסוימת כובשת אותי בסערה. זה לא קורה לעתים קרובות. המאזינים הוותיקים של עושים טכנולוגיה יודעים שאני רחוק מלהתלהב מכל טכנולוגיה חדשה, אבל כאשר טכנולוגיה תופסת אותי, אני מפתח כלפיה סוג של אובססיה. היא מעסיקה אותי. אני קורא עליה, אני חוקר אותה, אני מנסה לכתוב ואז לנסח אותה. בפרק 153, התסמונת של הגיקים, סינדרום רכישת הציוד, סיפרתי על האובססיה שפיתחתי למיקרופונים. אגב, מאז קניתי עוד אחד, אבל אני נשבע לכם, זה המיקרופון האחרון. זה המיקרופון, די, נו. זה המיקרופון האחרון. אז כן, זה קורה לי לפעמים. IRC הייתה טכנולוגיה כזו, מיקרופונים היא טכנולוגיה שכזו, ובשבועות האחרונים, בשבועות האחרונים יש טכנולוגיה חדשה שמשאירה אותי ער בלילות, אבל בניגוד ל-IRC או למיקרופונים, הפעם אני מתקשה לנסח לעצמי מה יש בה שלוחץ לי על הכפתורים, שלא נותן לי מנוח. האם באמצעות כתיבה על הטכנולוגיה הזאת, באמצעות ניסיון לדבר עליה, האם אצליח לפצח לעצמי ויחד איתכם את האובססיה הזאת? לא יודע. בואו נראה. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. ביולי 2022 פתחה חברת OpenAI את מערכת הבינה המלאכותית שלה, דאלי 2, בפני הגולשים, מערכת שמציירת ציורים בהתאם לבקשות הגולשים. באותו החודש ממש הופיע ברשת מערכת נוספת בשם Midjourney. מי שרצה להפיק ציורים או תמונות באמצעות Midjourney, התבקש להתחבר לשרת דיסקורד, ואז להקליד פקודה לבוט של החברה, ואז, בתוך בערך דקה, הוא קיבל תוצאה. דיסקורד, פקודות, יאללה, נשמע מעייף, ויתרתי. אבל לפני כמה שבועות ראיתי ברשת תמונה שמישהו הפיק באמצעות Midjourney, והחלטתי לנסות את העניין. יש לי חשבון בדיסקורד, אז התחברתי לשרת הזה, הבנתי איך פונים לבוט, ואז ביקשתי ממנו לצייר לי ציור. קראתי לו רובוט נגד האדם. התוצאה השאירה אותי פעור פה. ביקשתי עוד ועוד ציורים, עד שאחרי 25 ניסיונות קיבלתי הודעה. מנוי הניסיון שלך הסתיים. אוקיי, זה היה קצר. בימים הבאים הבטתי שוב ושוב בתמונה שמידג'רני יצרה עבורי, היא לא נתנה לי מנוח. לכן כעבור כמה ימים נכנסתי שוב לאתר של מידג'רני, הפעם עם כרטיס אשראי. שילמתי $30 על מנת לקבל חודש ימים שבהם אוכל לבקש מהבוט כמה תמונות שאני רוצה, על מנת שאוכל לייצר כמה ציורים שאני רוצה. ואז, זהו. החיים שלי נעצרו. למה? מה יש במערכת הזו שחוטף אותי ככה, שנכנס לי לחלומות, שמעסיק אותי בזמן שאני נוהג, בזמן שאני אוכל, בזמן שאני נותן הרצאות? מה יש בה? מיד מתחילים. מאיפה מתחילים? אולי מהטכנולוגיה עצמה. מערכות דוגמת זו של Midjourney, דאלי 2 או Stable Diffusion שיודעות לייצר ציורים ותמונות מאפס, מבוססות, פחות או יותר, על אותו הרעיון. כמובן שיש ביניהן הבדלים, אני לא אכנס אליהן כאן, אבל בגדול, לכולן הזינו מיליוני תמונות, מאות מיליוני תמונות, מיליארדי תמונות, יחד עם כיתוב התמונה שמסביר מה יש בתמונה. הרי במאגרי תמונות סטנדרטיים, התמונות מופיעות לצד כיתוב, נכון? אישה צעירה, בשנות ה-30 לחייה, יושבת במשרד ומביטה בחוסר סבלנות, בשעון שתלוי על הקיר. נכון? זה... יש אין סוף כאלו. אז מיליארדי תמונות כאלו, יחד עם הכיתובים שלהן, הוזנו לתוך המערכות האלו. אני רגע פותח סוגריים כדי לספר שבינואר 2023 הגישה חברת Getty Images, אולי החברה המוכרת ביותר בעולם לניהול ומחירה של תמונות מהסוג הזה, היא הגישה תביעה נגד Stability, החברה שעומדת מאחורי Stable Diffusion, בטענה שהיא העתיקה ואז העביסה את המערכת שלה בתמונות של החברה, תמונות שכמובן מוגנות על פי חוקי זכויות היוצרים, והיא עשתה את זה מבלי לשלם על כך. על נקודה דומה אני מדבר בפרק 161, התביעה הייצוגית שעשויה לשנות את עתיד הבינה המלאכותית. האזינו לפרק הזה אחר כך, אם לא הזנתם לו עד עכשיו. אוקיי, סוגר סוגריים. איפה הייתי? כן. מיליארדי תמונות, יחד עם הכיתובים שלהן, הוזנו לתוך המערכות האלו, ואז הן בחנו את היחסים בין התמונות לבין הטקסט שמתאר מה יש בתוך התמונות. במקביל, הן למדו להכיר את ההבדלים בין כיתובים שונים ובין תמונות שונות. למשל, אם בכיתוב תמונה אחד נכתב אישה צעירה, בשנות ה-30 לחייה, יושבת במשרד ומביטה בחוסר סבלנות בשעון שתלוי על הקיר, הרי שתמונה אחרת עשויה להיות מתוארת כך. אישה צעירה, בשנות ה-30 לחייה, יושבת בבית, יושבת במטבח, יושבת בתחנת רכבת, ומביטה בחוסר סבלנות בשעון שתלוי על הקיר. אוקיי, איך ההבדלים בתיאורי התמונות באים לידי ביטוי בתמונות עצמן? בסופו של התהליך הזה, שכאמור מבוסס על מאגר תמונות שקשה לתפוס עד כמה הוא גדול, בסופו של התהליך הזה נבנה מודל שיודע לחבר בין טקסט לתמונה, והמשמעות היא שאם מציג בפני המערכת 3 תמונות, נניח של תפוז, של חתול ושל סירה, ואז אציג בפניה 3 מילים, באחת יהיה כתוב סירה, בשנייה תפוז ובשלישית חתול, היא תדע לחבר את הכיתוב הנכון לתמונה הנכונה. מכאן שכבר בשלב הזה, המערכת יודעת לזהות מה מופיע בתוך התמונות, שזה יופי, אבל עכשיו מגיע החלק המעניין. האם אפשר להפוך את התהליך? כלומר, האם אני יכול להציג בפני המערכת שורה של מילים, נניח חתול אוכל תפוז בתוך סירה, והיא תדע לייצר לי את התמונה הזו, לבנות אותה משום דבר. לא לבנות אותה מחתול, תפוז וסירה שמאוחסנים אצלה במאגרי המידע, לא. לבנות אותה מאפס. הרי היא יודעת איך נראה חתול, ואיך נראה תפוז, ואיך נראית סירה. בגלל שהיא ניתחה מיליארדי תמונות, היא יודעת שסירה נמצאת בים, או באגם, או בנהר, ושאוכלים אוכל עם הפה, ולא עם האוזניים, אפילו אם אתה חתול. זה הרגע שבו שתי טכנולוגיות שונות, האחת עוסקת בניתוח של תמונות, והשנייה בניתוח של שפה, נפגשו והובילו ליצירתה של טכנולוגיה חדשה. מערכת לומדת שמבוססת על אלגוריתמים חזקים, אין סוף דאטה ועוצמת מחשוב אדירה, שלתוכה אפשר להקליד מילים, והיא, בתגובה, מייצרת לך ציור או תמונה. אוקיי, אז נניח שכתבתי לה, חתול, אוכל תפוז, בתוך סירה, מה קורה עכשיו? תמונת HD סטנדרטית מורכבת מ-1280 פיקסלים לרוחב על 720 פיקסלים לאורך, או בסך הכל 921,600 פיקסלים. אז נניח שאני רוצה את התמונה שלי באיכות HD, המערכת שופכת על הקנבס הדיגיטלי שלה 921,600 פיקסלים בצבעים שונים באופן אקראי. זה נראה קצת כמו טלוויזיה מקולקלת, כמו רעש. אחרי שהיא מקבלת את ההנחיות שלי, חתול, תפוז, סירה, היא מתחילה לארגן את הפיקסלים האלו. בגלל שהיא מבוססת על מודל שפה חזק, היא מבינה, לפחות היא אמורה להבין, שהתפוז צריך להיות קרוב לפה של החתול, ושהסירה, סביר להניח, נמצאת על המים. אוקיי, מים. אני צריכה פיקסלים כחולים בתחתית המסך. היא עוברת על כל הפיקסלים מלמעלה למטה, שוב ושוב 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 ושוב, מנקה את הרעש ומחלצת מתוכו את התמונה המבוקשת. התיאור הזה מזכיר לי שמיכלאנג'לו היה זה שאמר, הפסל כבר נמצא בתוך גוש השיש, הוא נמצא שם עוד לפני שהתחלתי לעבוד. אני צריך רק לפסל החוצה את השיש המיותר. תחליפו את מיכלאנג'לו במידג'רני ואת השיש בפיקסלים וקיבלתם את אותו הרעיון. מערכת שמנסה לילד תמונה. במידג'רני ממש רואים את זה קורה. המערכת מתחילה מכלום, מאפס, ואז 31%, 62%, ואז בום, התוצאה. התוצאה מורכבת מארבע תמונות קטנות שניתן להגדיל כל אחת מהן לגודל גדול יותר, כלומר לשפר את הרזולוציה שלהן. לאחר מכן, באמצעות אלגוריתמים נוספים שמידג'רני מעמידה בפני הגולשים, ניתן לשפר אותן פעם נוספת ואז פעם שלישית. ניתן גם לבקש גרסאות שונות של אותה התמונה. עכשיו, אם אני אבקש פעם אחר פעם אחר פעם, 10 פעמים, אם אני אשלח 10 בקשות שבהן אכתוב שאני מעוניין בתמונה של חתול, אוכל תפוז, על סירה, אני אקבל 40 תמונות שונות. כזכור, כל בקשה מייצרת 4 תמונות. אם בתוך ה-40 האלו נוצרת תמונה אחת שמוצאת חן בעיניי, אני יכול לבקש מהבוט לייצר לתמונה הספציפית הזו גרסאות נוספות. באחת החתול יהיה ג'ינג'י, בשנייה חום, בשלישית הוא יסתכל למצלמה, ברביעית הוא יסתכל הצידה, בחמישית המים יהיו אחורים, בשישית הסירה תהיה שבורה, בשביעית בשמיים יהיו עננים, בשמינית הם יהיו נקיים. זה אין סופי ואף תמונה לא חוזרת על עצמה. אוקיי, אני חושב שזו נקודה חשובה. בקשה לייצר תמונה דומה להורדת ידית המנוף במכונת הסלוט משין. היום כבר אין כל כך ידיות, זה בעיקר כפתורים, אבל הבנתם את הנקודה. בכל פעם שאני מבקש תמונה, מיליוני פרמטרים שונים נכנסים לפעולה, ועד שהתמונה לא מוצגת בפניי, אני לא יודע איך הם יסתדרו הפעם, בדיוק כפי שאין לי שום דרך לדעת איפה הגלגלים שמסתובבים מולי במכונת המזל, איפה הם יעצרו הפעם, מה יהיה השילוב הייחודי שלהם. האם זו הסיבה שאני אובססיבי למערכת הזו? כי היא לוחצת לי על כפתורי הדופמין במוח שלי, אלו שנכנסים לפעולה כאשר מרפרשים את החשבון באינסטגרם או בפייסבוק, אלו שנכנסים לפעולה כאשר אנחנו מאמרים, אלו שמשפריצים לנו במוח הורמון שגורם לנו לחפש את העונג הזה, שוב ושוב ושוב. יכול להיות. אני לא איזה מאמר גדול, למעשה אני לא מאמר בכלל, אבל אני לא יכול לשלול את האפשרות הזו על הסף. זהו, פיצחתי את החידה? לא, 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 אני לא חושב. יש שם עוד משהו. הבוט של מיד ג'רני בדיסקורד פועל בשלושה חדרים. נכון לעכשיו הם נקראים Newbies 18, כלומר משתמשים חדשים 18, Newbies 48 וNewbies 78. כאשר רוצים להטיל על הבוט של מיד ג'רני משימה, צריך לפתוח בהוראה / imagine, רווח, ואז להסביר לו באנגלית מה אתה רוצה ממנו. למשל, / imagine a cat in a boat eating an orange. אחרי לחיצה על Enter, ההוראה נשלחת לבוט, שמעדכן אותך בהתקדמות המשימה. בהתחלה הוא כותב Waiting, אחר כך הוא מדווח על כך שהמשימה מתחילה, ואז אפשר לראות בכמה הקפיצות, איך מריבוע מטושטש נוצרת רביעיית התמונות. אבל החדרים האלו הם חדרים ציבוריים. זה אומר שכל המשתמשים זורמים לחדרים האלו, וכולם מקלידים פקודות. גם התוצאות של הבוט, התמונות עצמן, גם הן מוצגות בחדר. הן לא רק מוצגות רק בפני מי שביקש אותן, אלא בפני כולם. מה שאומר שאנשים מקלידים פקודות ומחכים לתמונות שלהם, ובזמן הזה הם צופים בתמונות שקיבלו משתמשים אחרים. מכאן שכאשר התמונה שלך מוכנה, היא מוצגת בפניך, אבל בתוך כמה שניות היא נעלמת, בגלל שתמונות נוספות, פקודות נוספות, הכל נשפך לתוך החדר, ואתה צריך במהירות לגלול למעלה ולמצוא את התמונה שלך שמוצגת בין אינסוף תמונות אחרות. בדיעבד הסתבר לי שמנויים משלמים, כמוני, זכאים לחדר שקט. חדר שבו הם נמצאים לבד, עם הבוט. חדר שבו הם יכולים לבקש ממנו בקשות, והוא מציג בפניהם את התוצאות. זה רק אתה והבוט. למרות שאחרי שגיליתי את זה, מיהרתי להיכנס לחדר שכזה, כדי ליהנות מקצת שקט ושלווה, וגם כדי להימלט מהכורח לרדוף אחרי התמונות שלי בגלילה אינסופית. אני חייב להודות שיש משהו בחדרים הציבוריים האלו. כניסה אליהם דומה לכניסה לתחנת רכבת סוענת. מכל עבר אנשים צועקים את הפקודות שלהם, ואז מוצגות בפניך התוצאות. ילדה מחזיקה חמנייה, חללית עתידנית על רקע הירח, כלב לברדור שעל ראשו כסדת קבאי, איש אוכל פיצה, הג'וקר מבטמן מחייך, שוטר בסמלה, לוחם מונגולי שנראה כמו זומבי, אישה מהמאה ה-16 מחזיקה בסכין מטבח, צילום אופנה של אישה שהאוזניים שלה הן נקניקיות, כסדה שחורה בצורה של קורסה, דארט ויידר מקיא קשת של צבעים, זוג מכוניות מחזיק ידיים, שביל החלב בתוך בקבוק זכוכית, שפן עובר על תוכנית הנסיעות שלו, עובדי בניין על המאדים, תרנגולת ללא ראש רצה במעגלים. אין בזה סדר, אין בזה היגיון, זה פשוט מופיע מולך על המסך. לפעמים קריקטורה, לפעמים ציור, לפעמים תמונה בשחור לבן. לפעמים ארבע תמונות, לפעמים אחת, לפעמים תמונות בינוניות וחסרות כל ערך, לפעמים מדהימות ממש. מיד ג'רני מאפשרת לך גם להעלות תמונה שבה אתה עצמך מצולם, ואז אתה יכול לנסות להפעיל עליה כל מיני מניפולציות AI. כדי שזה יקרה, אתה קודם צריך להעלות את התמונה שלך לחדר, ואז לחלץ את הכתובת הייחודית שמצביעה למקום שבו היא מאוכסנת, ורק אז, רק אז אתה יכול לנסות את מזלך. מהסיבה הזו, אחת לכמה שניות רואים בחדרים האלה גם תמונות רגילות של אנשים רגילים. שני הודים צוחקים, רוסי אחד שותה וודקה, שלושה ילדים מאפריקה משחקים כדורגל. לאחר מכן אתה עד לניסיונות של אותם משתמשים לשכנע את הבוט להפוך אותם לדמות מדיסני, לסופרמן, ללוחם שברים. אגב, ברוב המקרים זה לא עובד. לפחות אני לא הצלחתי. כשניסיתי את זה בעצמי, מי ג'רני הפכה אותי למשהו שלא הייתי מזהה במסדר זיהוי. אבל זה לא משנה, זה לא משנה, כי כשאתה נמצא בחדרים האלו, אתה נחשף לכל זה בבת אחת. תמונות של אנשים, פקודות להפקת תמונות ותוצרים מסוגים שונים.
זה הזכיר לי משהו, ברור שזה הזכיר לי משהו, זה הזכיר לי את התקופה ההיא באמצע שנות ה-90.
זה הזכיר לי את החדרים הציבוריים של IRC. שם לא היו תמונות בכלל, אבל היה אינסוף מלל של אנשים שנכנסים האחד לדברי השני, וכולם כותבים, כולם מדברים, כולם רוצים שיראו אותם, תראו אותי. אני פה. אתם רואים אותי? אולי זה העניין? הקהילה? לא. למרות שיש שם תכונה והתרגשות, אין שם באמת קהילה, בכל אופן, לא בחדרים הציבוריים. אף אחד לא מדבר עם אף אחד, לאף אחד לא אכפת מאף אחד. מדובר באנשים אקראיים שבמקרה בחרו להיכנס לאותו החדר, והדבר היחיד שמעניין אותם הוא לא האנשים האחרים שנמצאים בו, אלא דווקא הבוט, היצור היחיד שבגללו הם הגיעו, זה שכולם מתפללים לתשומת ליבו. לא, זה לא זה. אבל יש לי עוד השערה אחת. נדמה לי שבשלב הזה כבר כולם יודעים שכדי לחלץ מהבוטים ומהמערכות המציירות את התוצרים הכי מוצלחים, צריך להציג בפניהן הנחיות ברורות. להנחיות האלו קוראים פרומפטס. בכתבה באתר ויירד קרא קווין קלי לפרומפטים האלו בשם לחישות. אתה לוחש באוזנה של הבינה המלאכותית, מבקש ממנה, בקשה. אני אוהב את זה. לחישה. בכל אופן, הלחישה הקודמת שלי, חתול אוכל תפוז על סירה, היא לחישה מאוד כללית, ולכן התוצאה, בעוד שהיא נחמדה, רחוקה מלהיות מרשימה. בתמונה אחת התפוז גדול יותר מהחתול, בתמונה אחרת, החתול בכלל מלקק תפוז, אני רציתי שהוא ינגוס בו, ובשתי התמונות האחרונות, החתול יושב בסירה ולידו תפוז. הוא לא נוגע בו בכלל, אני רציתי שהוא יאכל, אמרתי חתול אוכל, הוא לא נוגע בו. יש כאן כמה בעיות. קודם כל, הלחישות צריכות להיות מאוד מדויקות, וכשאני אומר מאוד מדויקות, אני מתכוון לזה פעמיים. הן צריכות להיות מדויקות מאוד. מדויקות זה אומר שהמערכת קוראת את ההנחיות בצורה היררכית. המילה הראשונה היא החשובה ביותר, והאחרונה היא הכי פחות חשובה. לכן חשוב מאוד לסדר את המשפט באופן נכון. ובכלל, ככל שמוסיפים עוד ועוד מילים, המערכות האלה הולכות ומתברברות. הן קצת מזכירות ילד ממש ממש חכם. ממש חכם, אבל שבסוף הוא ילד. טווח תשומת הלב שלו מוגבל, ואם תעמיס עליו יותר מדי מידע, הוא יגיד לך, אבא לה, תעזוב אותי בחייך, כבר התבלבלתי לגמרי. אבל זה לא נגמר רק בתיאור הסצנה שאתה רוצה שהמערכת תייצר. אתה יכול, וגם צריך, להמשיך הלאה. מה הפורמט של התמונה? לאורך? לרוחב? האם אתה רוצה אותה בסגנון מסוים? כאילו פיקאסו צייר אותה, כאילו רמברן צייר אותה, ליאונרדו דה וינצ'י, בסגנון סייבר פאנק, קומיקס, זווית הצילומים מלמעלה או מלמטה? עם תאורת יום, תאורת ניאון, אולי תאורת נרות, אולי תאורה אחורית? האם אתה רוצה תמונה ריאליסטית, סוריאליסטית, מהמאה ה-18, מהמאה ה-19, מיוון העתיקה, עם צבעים חדים בשחור לבן, בסגנון גותי, בסגנון חייזרי, מצוירת על נייר, על בד, על זכוכית, על שיש, בסגנון אוריגמי, אנימה יפנית, מצולמת מהחלל, בצבעי פסטל, בצבעי גואש, בצבעי פחם, עם כתמי צבע, אולי כתמי דיו, בסגנון המערב הפרוע, בסגנון של מונה, של אנדי וורהל, של ון גוך, של מגריט, זה פורטרט, זה צולם באולפן, אולי בשדה פתוח, שיהיה 4K, 8K, אולי 32K, מה בנוגע ל-RTX, CGI, VFX, SFX, שנדבר על צמצמים, שנדבר על צמצמים, כי אפשר לדבר על צמצמים, אפשר לדבר גם על סוגי מצלמות, על סוגי פילים, יש הרבה מאוד סוגים, והמערכות האלו מכירות את כולן, הן ראו מיליארדי תמונות, וכל סוג מייצר תמונה קצת אחרת, קצת שונה, יותר בהירה, יותר כהה, כן בפוקוס. לא בפוקוס, יש היום אתרים שמוכרים פרומפטים, מוכרים לחישות. אפשר לצאת מהדעת. אני חושב שאני יוצא מהדעת. חכו לי, אני מיד חוזר.
בסרט אינספשן, התחלה משנת 2010, מסופר על עולם שבו אנשים יכולים לעצב חלומות. כמו אדריכלים של בתים, יש אדריכלים של חלומות. הם יכולים לבנות עבורך עולם דמיוני שאליו תיכנס כאשר תרדם. הם עושים את זה כדי לגנוב מאנשים סודות מסחריים, אבל מה שמעניין שם הוא שהם מסוגלים לבנות עולמות דמיוניים. אחרי הכל, זה מה שהמוח שלנו עושה כאשר אנחנו חולמים, נכון? הוא בונה עבורנו עולם דמיוני. באמצע הסרט מספר הגיבור של הסרט, קוב, שאותו משחק לאונרדו דיקפריו, על כך שהוא ואשתו נכנסו יחד לתוך עולם שכזה. הם חיו בו 50 שנה. כמובן שבזמן אמיתי מדובר רק בכמה שעות שינה, אבל אתם יודעים איך זה בחלום. קוב סיפר כך, יצרנו, בנינו לעצמנו את העולם. בנינו את העולם שלנו. הרגשנו כמו אלים. הנה זה. בנינו את העולם שלנו, הרגשנו כמו אלים. במובן מסוים, מידג'רני היא בדיוק זה, רק שבניגוד לאינספשן, זה לא חלום ולא מדע בדיוני, זו המציאות, וכולנו ערים. מידג'רני מאפשרת לך לעצום את העיניים ולדמיין משהו, לדמיין תמונה, ציור, סיטואציה, ואז ללכת אל המכונה הפלאית הזו ולהגיד לה, הנה תיאור של מה שדמיינתי, עכשיו תראי לי את זה. אבל, וזו לדעתי הנקודה, זה בדרך כלל לא עובד. לא מזמן קראתי כתבה של אדם בשם ג'ון וולטר, שניסה לשכנע את מידג'רני לצייר פנים של אדם עם עיניים אדומות. הבעיה היא שכאשר אתה כותב Red Eyes, הבינה המלאכותית מפרשת את זה כאדם עייף. הוא לא רצה ציור של אדם עייף, הוא רצה עיניים שבמקום הלבן של העין יופיע צבע אדום. זה נשמע די פשוט, אבל האירוע הזה שלח אותו לשעות על גבי שעות של ניסיונות שכנוע ותיקון ושפצור, והכל במטרה להשיג את התמונה הזו שהייתה תקועה לו, בראש. הוא התחיל לשחק עם צבעים אחרים, אולי סגול, אולי כתום, אולי בורדו. מסתבר שבורדו סגול גורם למידג'רני להוסיף לתמונה ציור של אייט. אייט? מה הקשר בין בורדו סגול לאייט? לך תדע, היא מוסיפה אייט. זה דומה לסשן ג'אז, הוא כתב. אני כותב לה משהו והיא מחזירה לי משהו חזרה ויאללה, אנחנו רצים עם זה. בעוד שג'אז הוא דימוי יפה, הדימוי שלי הוא קצת פחות רומנטי. אני מרגיש שאני דופק את הראש בקיר. אני נדרש לכתוב בשפה לא שלי כדי לשכנע מכונה שאני לא לגמרי מבין, לייצר עבורי דימוי שנמצא בראש שלי ושאותו אני עכשיו צריך לפרוט לפרטי פרטים. בכל פעם שאני שולח בקשה לתמונה חדשה, אני צריך לחכות דקה. דקה שבה הבוט בונה עבורי את היצירה. דקה זה לא מעט זמן. בדקה הזו אני שואל את עצמי, אולי הייתי צריך לנסות משהו אחר. אז בזמן שאני ממתין בתור, אני שולח עוד לחישה ועוד לחישה, ובלחישה הרביעית מידג'רני אומרת לי, יקירי, אתה שולח יותר מדי, תמתין קטנה. ואז מגיעה התוצאה הראשונה, וזה לא בדיוק מה שהתכוונתי, זה לא מה שהתכוונתי אליו. בדמיון שלי זה נראה אחרת, זה לא נראה ככה, זה לא נראה ככה. ואז מגיעה התוצאה השנייה והשלישית, ובריבוע הרביעי, בתוך התוצאה השלישית, מופיע משהו שהוא כבר קרוב יותר למה שהתכוונתי, אז אני מגדיל את התמונה. אני מבקש עוד גרסאות, אבל הגרסאות האלו לא מוצלחות, הן לא מוצלחות, היא לא מבינה אותי, היא לא מבינה. אז אני מנסה סגנון אחר, אני מנסה כיוון אחר, זווית אחרת, אני גולש באינטרנט, אני מחפש לחישות מוצלחות יותר, מדויקות יותר, ומסתבר שמישהו כתב ספר, ספר שלם שבו הוא מדגים לחישות. אז אני מנסה כמה מהן, וזה שולח אותי לכיוון אחר, ומפה לשם חלפו שלוש שעות, חלפו שלוש שעות, בתמונה שאצלי בראש עדיין אצלי בראש, ואני כבר עייף. אני מת לישון, למה היא לא מבינה אותי? אני קם בבוקר, שותה קפה, אני מנסה שוב, וזה לא רע, מה שיצא לי עכשיו. זה לא רע. אני צריך לצאת לאולפן, אני צריך לצאת להרצאה. אנשים מחכים לי, אבל אני רגע רוצה לנסות עוד משהו. אולי עכשיו זה... לא. זה יתחרבש לגמרי. אני אחזור לזה אחר כך, אני אחזור לזה אחר כך.
היצירה היא מיד-ג'רני, היא יצירה שמורכבת מתרגום על תרגום על תרגום. אני מתרגם תמונה שיש לי בדמיון שלי למילים. מכיוון שאני מדבר וחושב בעברית, אני צריך לתרגם את המלל הזה לאנגלית, ואז לתרגם אותו פעם שלישית, הפעם לשפה שמיד-ג'רני תבין, ובסוף, היא לא תמיד היא לא מבינה אותי. האם זה משהו שיפטר בגרסה הבאה? זו שאלה טובה. אחד הדיונים הסוערים שמתנהלים ברשת הוא האם המקצוע החדש שנקרא Prompt Engineer, מהנדס לחישות, האם הוא משהו אמיתי או סתם טרנד חולף. בעוד שיש אנשים שמעבירים קורסים שלמים שעוסקים באיך לנסח לחישות מוצלחות, בעוד שיש אנשים שמוכרים לחישות בסכומי כסף קטנים ועדיין אמיתיים, יש מי שטוען שהעניין הזה הוא זמני לחלוטין. בעוד שנה, שנתיים, מערכות הבינה המלאכותית יהיו הרבה יותר מוצלחות, הרבה יותר מבינות, ולכן לא נצטרך להשקיע כל כך הרבה אנרגיה ומאמץ וזהה כדי להסביר את עצמנו, היא פשוט תבין אותנו. היא איכשהו תבין אותנו. אולי זה זה. אולי מה שמושך אותי לחדריה הציבוריים של מיד-ג'רני הוא המופע הקולקטיבי הזה של האנושות, שמנסה להסביר את עצמה למכונה, מופע שבו אנשים מנסים לתאר בפני מערכת בינה מלאכותית את החלומות שלהם, מנסים לבנות יחד איתה עולם דמיוני שבו הם האלים והיא זו שבונה. אולי מה שמסקרן אותי הוא המחזה הזה שבו אנשים, ואני בתוכם, מנסים שוב ושוב לתאר במילים את משהו לא פעם בלתי ניתן לתיאור במילים. אנשים מנסים לראות מה יקרה כאשר הם יבקשו מהמכונה לצייר אומץ, קנאה או בדידות. מה יקרה כאשר הם יבקשו ממנה לצייר את האישה היפה בעולם או נוף מהמם. אולי מה שמסקרן אותי הוא לראות כיצד לא רק אני אלא גם אחרים מתנפצים על סלע חוסר היכולת שלהם להסביר את הנשגב, את המופשט, את מה שתקוע להם בתוך הראש. ויש גם אופציה אחרת. העיסוק בציור, בתמונות, באומנות הוא גם עיסוק משחרר. זה עיסוק שיש בו משהו מרפא, משהו מרגיע. כל חיי הבוגרים עסקתי בכתיבה. אני מבין את עצמי דרך כתיבה, אני מבין את העולם דרך כתיבה, ופתאום נפתחה בפניי האפשרות לכתוב בשפה די טבעית ופשוטה, ואז לראות כיצד המילים שלי תופסות צבע ועומק וצורה. אפשר לראות כיצד אנשים מבקשים ממיד-ג'רני לצייר בעלי חיים או עולמות אוטופיסטיים, אסתטיים ונפלאים. יש אין סוף ייצוגים של גן עדן, של נירוונה, מקומות שבהם בני אדם שונים חיים בהרמוניה, באהבה. מיד-ג'רני מאפשרת לך לצאת לסיור ויזואלי בתוך הנפש שלך, בתוך הדמיון שלך, בזמן שאתה מנסה לרתום לצדך את הדמיון של המכונה. לפעמים זה לא מצליח, אבל כאשר זה מצליח, וואו, זה עוצר נשימה. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומיד-ג'רני שביניהם. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לעורכת ולמפיקה שלנו, שלי נוי, לדני תימור, המנהל העסקי, ולאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. בצוות התוכנית גם אביגיל רוגין, הילה שמש ושלי גואטה. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לעושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם או באתר האינטרנט של רשת עושים היסטוריה. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה. אני מבין, אני עכשיו מבין למה הוא לא צייר את זה כמו שרציתי. רגע, אני חייב לנסות את זה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.